שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף ח' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 16 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. אחרי שבדפים האחרונים ראינו על יחידים שאין להם חלק לעולם הבא, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, היום נדבר על קבוצות שלמות שאין להם חלק לעולם הבא. עכשיו, לפני שנראה את הקבוצות, נשים לב שהמשנה מכניסה כאן עוד גורם. כלומר, גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא מתחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה קבוצה שגם אין להם חלק לעולם הבא והם גם לא עומדים לדין. קבוצה שנייה זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא אבל הם כן עומדים לדין. מה זה אותו דין? אז זה תלוי בשאלה מה זה עולם הבא. אז כמו שאמרנו בתחילת הפרק, יש מחלוקת בין שתי קבוצות של ראשונים. הרמב״ם בקבוצה אחת סובר שעולם הבא זה עולם הנשמות, והרמב״ן הוא בקבוצה השנייה שסוברת שעולם הבא כוונה היא לקבלת שכר כאן בעולם הזה אחרי תחיית המתים. עכשיו זה עולם הבא, עכשיו מה זה עומדים בדין? אז לפי הרמב״ם שעולם הבא זה עולם הנשמות, אפשר לפרש שיש כאלו שאין להם חלק לעולם הבא בכלל, כלומר הם מתים ופשוט נעלמים, ויש כאלו שאין להם חלק לעולם הבא אבל הם כן נידונים, כלומר שיש להם קודם גיהנום ואז הם נעלמים, או שיש להם גיהנום והם נשארים בגיהנום לעולם. זה לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ן שעולם הבא הכוונה היא כאן בעולם הזה, אז אלו שאין להם חלק לעולם הבא הכוונה היא שהם לא יקבלו את השכר של אותה תחיית המתים. ואז מה זה עומדים בדין או לא עומדים בדין? אפשר להבין שכוונה היא בעולם הנשמות, כלומר שמתוך אלו שלא יקומו לתחיית המתים, יש כאלו שיקבלו את הדין בגיהנום, ויש כאלו שגם את זה לא יקבלו, כלומר או שהם נעלמים לגמרי, או שהם פשוט מרחפים איפשהו בעולמות בלי מקום מוגדר, ככה יד רמה אומר. זה אפשרות אחת בגישה של הרמב"ן, כלומר שעולם הבא הכוונה היא אחרי תחיית המתים ונידונים הכוונה היא בעולם הנשמות. אפשרות נוספת, ככה משמע ברש"י בסוף המשנה, ששני הדברים מדברים על כאן בעולם הזה, כלומר שיש כאלו שלא יקומו לתחייה בכלל, ויש כאלו שיקומו לתחייה אבל רק בשביל להיענש ואז מיד ימותו. אז פרסנו את האפשרויות השונות, אנחנו כרגלנו כאן בפרק נלך לפי שיטת הרמב"ן ונפרש אותה לפי רש"י, שכאמור כל הנושא זה אחרי תחיית המתים בעולם הזה, שיש כאלו שלא יקומו לעולם הבא בכלל ויש כאלו שיקומו אבל רק בשביל להיות נידונים ומיד ימותו, זה נקרא שאין להם עולם הבא אבל יש להם דין. אז זה היה הקדמה ארוכה לגבי האפשרויות השונות, ועכשיו סוף סוף נראה את הקבוצות. אז קבוצה אחת זה המרגלים ודור הפלגה, שעליהם המשנה אומרת פשוט שאין להם עולם הבא, בלי לציין האם יש להם דין או אין להם דין. קבוצה שנייה זה דור המבול, דור המדבר ועדת קורח, שלפי תנקמה לשלושתם אין עולם הבא והם לא נידונים. לעומת זאת רבי אליעזר חולק ואומר שדור המדבר ועדת קורח יש להם עולם הבא. קבוצה שלישית זה אנשי סדום, שברור שאין להם עולם הבא, אבל יש מחלוקת האם יש להם דין. לפי תנקמה יש דין, לפי רבי נחמיה אין להם דין. אז יש שלושת הקבוצות, היום נתמקד בקבוצה הראשונה שהמשנה מציינת, וזה דור המבול. אז לגבי הדין של דור המבול, המשנה אמרה שאין להם עולם הבא ואין להם דין, רבי יהודה בן בטרה בגמרא אומר גם כן שהם לא חיים ולא נידונים, בפשטות הכוונה היא לאותו דין של המשנה. המקור הוא ממה שהשם אומר לפני המבול, לא ידון רוחי באדם לעולם, כלומר שלא יהיה לאותם אנשים לא רוח ולא דין, זה דעת המשנה ורבי יהודה בן בטרה. אחר כך רבי עקיבא בברייתא אומר פשוט שאין להם עולם הבא, הוא לא אומר מה לגבי הדין, הוא לומד את זה ממה שכתוב, וימח את כל היקום וימחו מן הארץ, מזה שכתוב פעמיים מחייה, אחד זה לעולם הזה ואחד זה לעולם הבא. דעה שלישית שהיא חולקת במפורש של המשנה ורבי יהודה בן בטרה זה רבי מנחם ורבי יוסי, הוא אומר שכן יש להם דין, כלומר הם יקומו לתחייה רק בשביל להיענש, כלומר הנשמה שלהם תחזור לגוף ומיד תשרוף להם את הגוף. הוא לומד את זה ממה שכתוב, רוחכם אש תאכלכם, כלומר שהרוח תשרוף אתכם כמו אש. ודבר אחרון, הגמרא מביאה אפשרות נוספת ללמוד מהפסוק לא ידון רוחי באדם שאין להם חלק לעולם הבא, אם נפרש ידון מלשון נדן, כלומר שהרוח של אותם אנשים לא תשוב לנדן שלה, כלומר לנרתיק שלה, כלומר אל הגוף, כלומר שאין להם תחיית המתים בעולם הבא. אז בזה סיימנו לגבי הדין של דור המבול בעולם הבא, ועכשיו כיוון שכבר הזכרנו אותם, הגמרא מביאה אוסף של דרשות על דור המבול ועל נוח ועל דברים שקשורים, מהשליש העליון של קח עמוד א' ועד אמצע קט עמוד א'. הגמרא הולכת כאן באופן כללי לפי סדר האירועים, אז היא מתחילה בחטאי דור המבול. אז קודם כל אומרת הברייתא מה גרם לאותם חטאים ואיך העונש שהם קיבלו קשור לאותו גורם. אז אומרת הברייתא שמה שגרם לחטאים זה הגאווה שהייתה לבני אדם. מה גרם לאותה גאווה? תנקם אומר שהיה להם יותר מדי טוב גשמי בעולם, למשל שהבהמות ילדו בלי להפיל, והם יכלו לשלוח את הילדים החוצה בלי לפחד משום דבר, והם היו מנגנים ומזמרים והיו מבלים את ימיהם בנעימים, אז אותה גאווה גרמה להם לחטוא בחטאים שעוד מעט נראה, והיא גם גרמה להם לומר שהם לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. הרי בשביל מה צריך את השם? בשביל שיביא לנו מים? הרי יש לנו מעיינות, לא צריכים אותו. אז זה מה שגרם להם לחטוא, וזה גם מסביר את הקשר לעונש, כיוון שהם אמרו שיש להם מעיינות והם לא צריכים את השם, אז השם העניש אותם במבול שקרה באמצעות המעיינות. זה הסבר של תנקם.
ואמר רבי יוסי גם הוא אומר שהגאווה קרתה על ידי רוב טובה, אבל את הקשר למעיינות הוא עושה על ידי העיניים. כלומר, אדם רואה את כל הטובה שיש לו, ובגלל הראייה של העיניים הוא מתגאה וגם רוצה עוד, וזה מה שגרם לחטאים, ואז ממילא הם נענשו על ידי מעיינות, כי העיניים דומים למעיינות בזה שגם הם מקור למים, כלומר לדמעות. אז ראינו שני קשרים בין הגורם לחטא לבין העונש. רבי יוחנן מוסיף גם קשר לשוני, גם בחטא וגם בעונש כתוב את המילה רבה. כלומר, בחטא כתוב רבה ראת האדם, ובעונש כתוב שהם לקו בתהום רבה. אז זה לגבי הגורמים לחטא, ועכשיו נדבר על החטאים עצמם. אז הגמרא מדגישה שני תחומים של חטאים, עריות וגזל. לגבי עריות כתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ורבי יוחנן מסביר שהם יהיו מרבעים את כולם על כולם, כלומר בהמות על חיות, חיות על בהמות, בהמות וחיות על האדם. עכשיו נשים לב שהגמרא אמרה כאן שבני אדם הם אלו שירביעו את החיות אחד על השני, כלומר בעלי החיים לא חטאו מעצמם, וזה מקשר אותנו למה שהגמרא אומרת. 8 שורות לפני סוף העמוד, הגמרא שואלת שם למה כתוב וימח את כל היקום, כלומר מלא בני אדם נענשו כי הם חטאו, אבל מה החיות אשמות? מסביר רבי יהושע בן כוחה, באמת החיות לא אשמות, אבל כיוון שכל העולם נברא בשביל בני אדם, אם השם משמיד את בני אדם, ממילא כבר אין טעם בקיומם של החיות. עכשיו נעיר בסוגריים שזה בניגוד למדרש בבראשית רבה, ששם כתוב שגם החיות עצמם קלקלו את מעשיהם, כלומר שהכלב היה הולך אצל הזאב והתרנגולת אצל הטווס. בכל אופן זה התחום הראשון שבו הם חטאו, אבל זה עדיין לא הספיק בשביל לגזור את גזר דינם. גזר דינם נחתם על התחום השני שזה הגזל, כמו שכתוב כי מלא הארץ חמס מפניהם, ורק אז הנני משחיתם את הארץ, ורבי יוחנן לומד מכאן את החומרה הגדולה של גזל, והגמרא דורשת על זה גם פסוק בישעיהו שכביכול החמס קם לפני הקדוש ברוך הוא כמו מקל ודרש מהקדוש ברוך הוא להכות את בני האדם, והפסוק ממשיך ואומר שלא צריך את אותם אנשים, לא מהם ולא מהמונם, כלומר לא אותם ולא את הממון שלהם. עכשיו בסוגריים הגמרא אומר שסוף הפסוק זה ולא נוה בהם, ודורשים שזה ולא נוח בהם, ומסבירים שזה אומר שבהתחלה גם נוח היה כלול בגזר הדין, וגם רבי ישמעאל אומר את זה, הוא רואה את זה בפסוק ויומר השם אמחה את האדם וכולי, כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצחן וכולי, מזה שנוח מובא צמוד לכי ניחמתי, משמע שגם נוח היה כלול בגזר הדין, אבל בכל זאת הוא ניצל כי נוח מצחן בני השם. עכשיו עוד מאמר מוסגר, כיוון שהזכרנו את הפסוק כי ניחמתי כי עשיתים, הגמרא מביאה פסוק דומה לזה שכתוב מיד לפני זה וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, שבפשטות אומר שהשם כביכול התחרט על בריאת בני אדם ולכן הוא רוצה להשמיד אותם, אבל כיוון שזה כבר כתוב בפסוק אחרי זה כמו שראינו כי ניחמתי כי עשיתים, אז רב דימי דורש את הפסוק וינחם השם כי עשה את האדם בארץ על המחשבה של השם לא לפני המבול אלא על אחרי המבול, ומפרש רב דימי שהכוונה היא שהשם מרוצה מזה שהוא הביא את המבול, כי נחמה זה כמו בפסוק וינחם אותם וידבר על ליבם, כלומר שהשם משכנע את עצמו כביכול שזה טוב שהוא עשה את המבול, ודעה אחרת אומרת שוינחם זה מלשון חרטה, כלומר שהקדוש ברוך הוא התחרט על זה שהוא הביא את המבול. בכל אופן זה היה שני מאמרים מוסגרים, אחד על נוח ואחד על המחשבות של השם אחרי המבול. עכשיו אנחנו חוזרים לסדר הזמנים הרגיל, אנחנו עדיין לפני המבול ראינו את החטאים של בני אדם, עכשיו נדבר על נוח. אז על נוח כתוב ונוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה זה הדגש הזה בדורותיו? רבי יוחנן אומר שבאמת נוח לא היה כזה צדיק, אבל ביחס לדור שלו הוא היה נחשב לצדיק, כמו שליין בפני עצמו אין כזה ריח, אבל אם שמים אותו ליד חומץ אז הוא מריח. לעומת זאת ריש לקיש אומר שהדגש הוא הפוך, שאפילו בדור שלו נוח הצליח להיות צדיק, אבל אם נוח היה בדור של צדיקים הוא היה מצליח להיות אפילו יותר צדיק, כמו שאם יש בוסם שמוציא ריח טוב אפילו כשהוא נמצא באזור מסריח, כל שכן שיהיה לו ריח עוד יותר טוב אם יהיה במקום שיש לו ריח טוב. אז דיברנו על האנשים שחטאו ודיברנו על נוח, ועכשיו נראה את הקשר ביניהם, כלומר את התוכחה שנוח ניסה לעשות לאנשי דורו, זה 4 שורות לפני סוף עמוד א'. כתוב ביוב כ"ד, קל הוא על פני מים, תקולל חלקתם בארץ. כלומר, אומר רבי יוסי מקיסרי, שנוח היה מנסה להוכיח את בני דורו, והוא אמר שאם לא תחזרו בתשובה, אז הגופות שלכם בסוף יצופו על פני המים, כמו שכתוב, קלו על פני מים, והכללה שלכם תהיה כל כך חמורה, שאנשים ייקחו מהכללה שלכם דוגמה לכללות, כמו שכתוב שם, תקולל חלקתם בארץ. אז זה התוכחה של נוח, ואת המשך הפסוק הוא דורש על התגובה של אנשי דורו לתוכחה, הם שואלים אותו אם השם רוצה להביא מבול, למה הוא לא מביא אותו כבר? אז נוח עונה להם כי יש צדיק אחד מתושלח, שהשם מחכה שהוא ימות בשביל שהוא לא ימות במבול, ורק אחרי זה הוא יביא את המבול. ואז אנשי דורו אומרים לו, אז יש זמן, אנחנו לא צריכים לדאוג, ועל זה הם אומרים את המשך הפסוק, לא נפנה דרך הקרמים. כלומר, למרות שהדרך שלנו משובשת ומלאה קוצים, כלומר חטאים, עדיין לא צריך לנקות אותה ולפנות אותה, כי יש לנו זמן עד המבול. אז זה סוג תגובה אחת של אנשי דורו של נוח, של אדישות. רב מביא תגובה אחרת, שהם לא רק היו אדישים, אלא ממש היו מבזים את נוח. כתוב באיוב, לפיד בוז לאשטות שענן, כלומר שנוח היה מוכיח אותם בדברים קשים כלפידים, אבל התגובה שלהם הייתה בוז, כלומר שהם היו בזים אותו. איך הם היו בזים אותו? הם היו אומרים לו, זקן, בשביל מה אתה עושה טבע? אז נוח אומר להם, כי השם יביא מבול. אז הם היו אומרים לו, אנחנו לא מפחדים ממבול, יש לנו איך להתגונן. אם הוא יביא מבול של אש, יש לנו חיה שנקראת אליטה, כך לפי הארוך, שיודעת לחבות אש, ואם הוא יביא אלינו מבול של מים, אז אם הוא יביא את זה מלמטה, מהמעיינות, אז יש לנו מכסים של ברזל שאיתם נכסה את המעיינות, ואם הוא יביא את זה מלמעלה, מהשמיים, אז יש לנו ספוג מיוחד שנקרא עקב או עיקש, שהוא יספוג את כל המים של המבול, ואז ננצל. ואז אומר להם נוח, השם לא יביא את המבול לא מלמעלה ולא מלמטה, אלא מבין רגליכם, כמו שכתוב בהמשך אותו פסוק, נכון למועדי רגל. מה הכוונה מבין רגליכם? כלומר שהמים שהשם יביא יהיו רותחים ושמיכים כמו שכבת זרע, ומפני זה לא תצליחו להתגונן. ורב חיסדא מסביר מה הקשר לשכבת זרע, כיוון שהם חטאו בשכבת זרע, כמו שראינו שתחום אחד של החטאים היה עריות, אז הם נענשו בסוג גשם שמזכיר שכבת זרע, והוא מביא לזה ראיה שהמים היו רותחים ממה שכתוב בסוף המבול, וישוקו המים, וישוקו הכוונה היא להירגע מרתיחה, כמו שכתוב אצל אחשוורוש, וחמת המלך שכחה. אז עד כאן הדיון של נוח עם אנשי דורו, ועכשיו אנחנו מתקדמים בסיפור ומגיעים למבול עצמו. אז כתוב בבראשית פרק ז' שהשם נתן לנוח התראה של 7 ימים להכניס את כל החיות לתיבה, ואז אחרי 7 ימים התחיל המבול. מה העניין הזה של 7 ימים? הגמרא מביאה על זה 4 הסברים. הסבר אחד זה כמו שאמרנו מקודם, שהשם חיכה שמתושלח ימות בשביל להביא את המבול, אז הוא לא רק חיכה שהוא ימות, אלא הוא גם חיכה ששבעת ימי הבלות שלו יסתיימו. מכאן אגב שהספדים על צדיק דוחים פורנות. הסבר שני ששבעת הימים כאן באים לרמז לשבעה ימים אחרים, וזה 7 ימי בראשית, וזה בא לרמז שבזמן של המבול השם שינה את סדרי העולם שנקבעו בשבעת ימי בראשית, ובמקום שהשמש תלך ממזרח למערב, היא הלכה הפוך ממערב למזרח. הסבר שלישי זה שהשם פשוט נתן להם עוד 7 ימים להתחרט ולחזור בתשובה. והסבר רביעי ששבעת הימים בא לרמז על עולם הבא, שהוא יהיה אחרי 7,000 שנה, וזה אומר שהשם נתן להם קצת ליטום מהעולם הבא בשביל שירו מה הם מפסידים, כי כמו שראינו מקודם, אנשי דור המבול אפילו לא יקומו בתחיית המתים בשביל לקבל את דינם, ולכן הם לא יראו מה הם מפסידים. ואנחנו מתקדמים בסיפור, אנחנו ממש באמצע עמוד ב', נוח צריך לקחת את כל החיות לתיבה, אז כתוב, מכל הבהמה התאורה תיקח לך 7 7 איש ואשתו, והגמרא שואלת, מה זה איש ואשתו? הרי אצל בהמות אין איש ואישה, כלומר אין להם זוג קבוע. אז מסביר רב יונתן שהקביעות פה מתבטאת בזה שהם היו רק עם בני מינם ולא עם מינים אחרים. עכשיו איך נוח יכול לדעת איזה בהמה הייתה עם מין אחר ואיזה לא? אז רב חיסדא אומר שהיה סוג של נס שהוא ידע איזה חיה לא מתאימה, כי חיה שלא התאימה, תיבה פשוט לא הרשתה לה להיכנס, ורבי אבאו אומר שהוא ידע איזה חיות כן מתאימות, כי כל מי שהתאימה הגיע מעצמה והוא לא היה צריך לבוא ולאסוף אותה. אז זה לגבי החיות, ועכשיו אנחנו הולכים קצת אחורה לגבי עשיית התיבה, כתוב עשה לך תיבת עצי גופר. איזה עץ זה גופר? פירוש אחד זה עץ שנקרא מבליגה, פירוש שני זה עץ שנקרא גולמיש. בכל מקרה מדובר בסוגים של ארזים, והשם ממשיך ואומר לו צוהר תעשה לתיבה. מסביר רבי יוחנן שהכוונה היא שישים אבנים טובות שעושות אור בשביל שיהיה אור בתוך התיבה, והמרשה מסביר שלמרות שהיה חלון לתיבה זה לא עזר בשביל אור, כי העולם החשיך בתקופת המבול. ופרט נוסף לגבי התיבה, ואל עמה תחלנה מלמעלה, כלומר שהגג יהיה משופע בשביל המים לא יצטברו למעלה ואז יטביעו את התיבה. ודבר אחרון, תחתיים שניים ושלישים תעשה, כלומר שהיו 3 קומות, קומה תחתונה בשביל הזבל, קומה אמצעית לבהמות וקומה עליונה בשביל בני האדם. אז זה לגבי ההכנות לקראת המבול, ועכשיו הגמרא קופצת לסוף המבול. אז כתוב בפרק ח' שנוח שולח את העורב לראות אם יבשה הארץ, וריש לקיש מספר לנו על דו שיח בין העורב לבין נוח. אומר העורב לנוח, כולם שונאים אותי, השם שונא אותי בזה שהוא עשה אותי טמא, ולכן הוא שם לנו רק 2 ולא 7 כמו החיות הטהורות, ואתה נוח שונא אותי בזה שאתה שולח דווקא אותי לראות אם אפשר הארץ. הרי אם יקרה לי משהו, אז אשתי לא תוכל להוליד, ולא יישארו עורבים יותר בעולם. היית צריך לשלוח עוף טהור, שמקסימום יקרה לו משהו, יש עוד 6 כמוהו. והעורב ממשיך ואומר לנוח, אני יודע למה אתה שולח אותי, אתה פשוט רוצה להיפטר ממני בשביל שתוכל להיות עם אשתי. ועל זה נוח מגיב ואומר, רשע, הרי אפילו על אשתי, שבאופן כללי מותרת לי, בימי המבול לא באתי אליה, כי היו אסורים כל יחסי אישות בתוך התיבה, ואתה חושד אותי על העורבת, שאפילו לא בימי המבול היא אסורה לי? אז זה הדו-שיח בין העורב לנוח, ובמאמר מוסגר, הגמרא מביאה, מניין שבאמת היו אסורים יחסי אישות בתוך התיבה? לומדים את זה מהשוואה בין מה שכתוב לפני המבול לאחרי המבול. בסוף המבול כתוב, צא מן התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך. כלומר, כל בעל ואישה יוצאים ביחד. לעומת זאת, לפני המבול כתוב, ובאת אל התיבה, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך. כלומר, הגברים לחוד ואנשים לחוד. אז מכאן אמר רבי יוחנן שהם נאסרו בתשמיש המיטה בתיבה, ואגב זה הגמרא מביאה ברייתא שהיו 3 שבכל זאת כן שימשו ונענשו על זה, וזה הכלב, העורב, וחם בן נוח, ששימש בתיבה, ומזה הוא הוליד את כוש, והעונש היה שכוש לקה באורו, כלומר שהוא נעשה עם אור שחור. בכל אופן, השליחות של העורב לפי הגמרא לא עבדה, אז נוח עובר לבא בתור, וזה היונה. היונה כידוע היא עוף טהור, ורבי ירמיה משווה את מה שכתוב אצל העורב, וישלח את העורב, למה שכתוב אצל היונה, וישלח את היונה מאיתו. כלומר שהיונה עם שאר העופות הטהורים לא היו גרים עם שאר החיות, אלא היו גרים למעלה, איפה שבני אדם היו, כי דירתם של עופות טהורים עם צדיקים. ובפעם הראשונה היונה חוזרת כי לא מוצאת מנוח לכף רגלה, ואחרי 7 ימים הוא שולח אותה שוב, ואז כתוב, תבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. עכשיו בפשטות טרף, הכוונה היא שהיא כתפה את זה מהעץ, אבל רבי אלעזר דורש שהיונה התפללה לפני השם שכל הטרף שלה, כלומר כל האוכל שלה, יגיע אליה ממנה כמו הזית הזה שהיא כתפה לבד ולא מבשר ודם, אפילו אם זה אומר שהיא תאכל דברים מרים כמו זיתים. ואנחנו ממשיכים בסיפור, הארץ מתייבשת והגיע הזמן לצאת מן התיבה, אז כתוב למשפחותיהם יצאו מן התיבה, אז כתוב שכל החיות יצאו למשפחותיהם, כלומר מבין רבי יוחנן שכשהם יצאו וגם כל התקופה בתוך התיבה, כל מין ומין היה בפני עצמו וכל מין ומין מחל בפני עצמו אוכל אחר שמתאים לאותו מין. ושאל על זה אליעזר עבד אברהם את שם, איך הצלחתם לעשות את זה שלכל חיה וחיה נתתם את האוכל שמתאים לה? אז אמר לו שם, אתה צודק, זה באמת היה מאוד קשה, ועברנו 24 שעות בשביל להאכיל את החיות, כי יש חיות שצריכים להאכיל אותם בלילה ויש ביום, וכל חיה צריכה אוכל אחר. והוא הביא דוגמה מהזיקית שנוח רק במקרה גילה שהיא אוכלת תולעים, אז הוא היה מגבל סובין, שזה חלק מהחיטה במים, ומחכה שזה יטליע ומביא לה את התולעים. והוא סיפר לו על שתי חיות שאותם לא היה צריך להכיל, אחד מהם זה אריה, שברוך השם חטף חום, וכשיש חום אין תיאבון ל-12 ימים, אז אותם ימים הוא לא היה צריך להכיל אותו. והשני זה אוף שנקרא אורשינה, הוא גם מכונה אוף החול, שנוח שם לב שהוא לא בא לבקש אוכל, אז הוא שאל אותו למה אתה לא בא. אז הוא אמר, לא רציתי להטריד אותך, ראיתי שאתה עסוק מדי משאר החיות. אז נוח התרשם מהצדיקות שלו, אז הוא אמר לו, יהי רצון שלא תמות, ובאמת אוף החול לא מת. ובזה סיימנו את המדרשים על נוח, הגענו לחמש שורות מתחתית עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. ראינו את המשנה עם קבוצות שונות שאין להם חלק לעולם הבא, דור הפלגה והמרגלים, דור המבול, דור המדבר ועדת קורח אין להם חלק לעולם הבא והם גם לא נידונים, אבל תנקם החולק על דור המדבר ועדת קורח שלהם יש חלק לעולם הבא, ולאנשי סדום אין חלק לעולם הבא, אבל יש מחלוקת האם הם נידונים. אחר כך התמקדנו בדור המבול, לפי המשנה ורבי יהודה בן בתרא הם גם לא נידונים, ולפי רבי מנחם ורבי יוסי הם כן יקומו לתחייה בשביל להיות נידונים. אחרי זה ראינו מדרשים על המבול, אז ראינו את הגורם לחטאים, שזה הגאווה מרוב טוב שהיה להם, והם חטאו והחטיאו בשני תחומים, בעריות ובגזל, וגזר דינם נחתם על הגזל. ונוח לעומתם היה צדיק בדורותיו, ראינו מחלוקת האם בדורותיו זה תוספת לטובה או לרעה, וראינו שהוא איים על בני דורו והם הגיבו או באדישות או שהם בזו לו ואמרו שיש להם איך להתגונן מהמבול. וראינו למה רומזים 7 ימים לפני המבול ודיברנו על המבנה של התיבה ועל העורב שהתלונן למה שולחים דווקא אותו והוא חשד בנוח שהוא רוצה את אשתו. והיונה שהיא צדיקה והיא גרה עם בני אדם ומתפללת לקבל את האוכל שלה ישר מהשם. וראינו את הקושי שהיה בהאכלת החיות כל אחד לפי מה שמתאים לה כל טוב.